אנחנו נלמד סוד ההכנה וההתכווננות לכל מצב בחיים. זה הנושא שלנו. קראתי לו סוד כי הוא באמת סוד, שמי שעומד על הסוד הזה ומכוון את החיים שלו באמת להתכונן לכל מצב בחיים בצורה נכונה, החיים שלו הם ברמה אחרת. איזה רמה? נדבר על זה בהמשך. בואו נתחיל. מקור מספר אחד, ציטוט של תפילת בית המדרש, נקרא בקול רם. יהי רצון מפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, יש נוסח כזה, שלא יראה דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא אומר על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. זוהי התפילה שאנחנו אומרים אותה כשאנחנו נכנסים לבית המדרש לפני הלימוד שלנו, והכוונה בתפילה הזאת באופן פשוט שאנחנו מתפללים לריבונו של עולם שהלימוד שלנו בבית המדרש יהיה בירור של אמת, לא לימוד של ידע סתם, לא בשביל שיקראו לי רב ולא שיגידו שאני חכם גדול, אלא לברר את האמת, מה באמת האמת, מה דרכי או מה דרכנו בעולם בצורה אמיתית, ולא נטעה, כי יש כאלה גם שטועים. יש תלמידי חכמים שנקראים תלמידי חכמים עקומים, שהם לומדים תורה והסברות שלהם הן עקומות. אחת הדוגמאות זה שמעי בן גרה, רבו של שלמה, דואג האדומי, לא סתם נקרא שמו דואג, כבר שומעים מאיפה באה העקומיות, מהדאגה שהייתה מלווה ללימוד שלו, ומעניין למה הוא דאג. זה התפילה שאנחנו מפללים, ללמוד תורת אמת, לכוון לאמת, להיות אנשים אמיתיים, להיות אנשים שממלאים את הייעוד שלנו בצורה נכונה בחיים. יש פה שני משפטים. סימנתי אותם בקו שקצת מוזרים. וישמחו בי חבריי, אני מתפלל גם שישמחו בי חבריי, וגם מתפלל ואשמח בהם. מה המקום של המשפטים האלה? יש לך דף? קיבלת דף? מה המקום של המשפטים האלה בברכה הזאת? ישמחו בי חבריי ואני אשמח בהם? מה? באים לבית המדרש, לא? כולם נחמדים, כולם חביבים, כולם טובים, כולם מתוקים. יש מצב כזה שלא אשמח בחבר שלי שאומר איזה חידוש יפה, או מסביר יפה את הגמרא או את ההלכה, שאני לא אשמח בו? או שהוא לא אשמח בי שאני אומר דברים אמיתיים? יכול להיות דבר כזה? יכול להיות דבר כזה. שהלימוד לא בא ממקום נכון. שהלימוד בא ממקום של התנצחות. אני צודק, אני יודע. אז שמישהו אומר משהו יפה, אז זה מפריע לי. יש קנאה פה. אני מכוון פה להימנע מקנאה. אם אני רוצה באמת לברר את האמת, אז לא שייך קנאות, ולא אני צריך לסמוך שמישהו אומר דבר יפה, דבר אמיתי, דבר שמדריך אותי נכון לחיים. זה תפילת בית המדרש. אנחנו רואים בעצם שתפילת בית המדרש היא כמו משפך שמכוון אותנו כשאנחנו באים ללמוד תורה, לזכור מה אנחנו בדיוק רוצים מעצמנו בלימוד תורה. מכוון אותנו למקום הנכון. אחד, או הדבר העיקרי כמעט, זה לברר את האמת. אני רוצה להיות אדם אמיתי, אדם שמכוון נכון בחיים, ויודע לעשות את הדברים הנכונים בזמן הנכון, במקום הנכון, שמתאימים לי. זה המטרה בלימוד תורה. להוסיף אמת לעולם. קודם כל, האמת שלי. אז אם כן, אני רוצה שתפילת הדרך מכוונת אותנו, נכון? אני חושב שמהברכה הזאת, הפשוטה הזאת, אפשר ללמוד לכל החיים, שכל דבר בחיים שאנחנו עושים, כדאי לחשוב דקה או שתיים, אם יש ברכה לפני כל דבר, מצוין, אז היא מכוונת אותנו למקום הנכון, כדאי שנעיין קצת בברכה. מה הברכה אומרת? איך היא מכוונת אותנו להיות במקום הנכון שאני הולך להימצא בו. אבל אם לא, לחשוב, אני נפגש עם איזה אדם, לחשוב, מי האדם הזה? מה אני רוצה ממנו? מה הוא רוצה ממני? איך מערכת היחסים בינו לביני תהיה נכונה? ומכוונת. זה במשפחה עם האישה, עם הילדים, הילדים שונים אחד מהשני, עם הבוס בעבודה, בכביש שנוהגים. בכל מקום הולכים לצבא, למילואים, יש חיילים, יש מפקדים. צריך להכיר את מערכת היחסים ולכוון את עצמי איך לעמוד מול המפקד שלי, איך לעמוד נכון מול החיילים שלי, אחרת כל הזמן יש כעסים ועצבים. נכון? לדעת. תפילת בית המדרש, אז היא אב טיפוס בעצם להתנהלות נכונה בחיים. וזה לא רק איזה הלכה בשולחן ארוך, הלכה פשוטה בשולחן ארוך, שטוב, הולכים לבית המדרש, מברכים לפניכם. לא. יש כוונה בברכה הזאת, יש התכווננות בהדרכה הזאת. טוב. בשביל שהדברים האלה, שעל כל פנים לי, הם מדברים מאוד, והייתי מאוד רוצה להיות אדם כזה, שלפחות חלק גדול מהחיים שלי באמת מכוון נכון וממלא את הייעוד שלי נכון בחיים, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. אבל כדי שהדברים האלה לא יהיו רק חידוש פה, אלא הם יעברו גם לפה, וגם נחיה אותם. אז ברשותכם, בואו נרחיב קצת בדברים, כי ההרחבה בדברים היא גורמת לירידתם למעשה. נוריד אותם ממחשבה לחיים, לרגש ולעשייה. אז ברשותכם, בואו נקרא קודם כל גמרא קצרה פה, מקור מספר 2, ברכות כפתת. אמר לי אליהו לרב יהודה, אחוה דרב סלה חסידה. אמר לו אליהו הנביא, לרב יהודה, שהיה אח של סלה חסידה, שהיה חסיד סלה, היה חסיד. רואים שלרב יהודה היה גילוי אליהו, הרי רב יהודה ואליהו זה לא אותו זמן. אליהו זה אולי 1,000 שנים, לא, פחות. משהו כמו 500-400 שנה לפני כן, אני לא יודע אם אני מדייק, אבל הם לא ביחד, הם לא יושבים יחד בבית המדרש. אז אם הוא אמר לו, אמר לו בגילוי אליהו. אליהו מלמד את רב יהודה הדרכות לחיים. אחד, לא תרתח ולא תחתי. אם אתה רוצה לא לחטוא, להחטיא את המטרה של הייעוד שלך, כל אדם שחוטא, זה משון להחטיא, שהוא מחטיא את המטרה, okay? אז אל תכעס. כי כידוע, הכעס, כשאתה כועס, אז במקום שהשכל ינהל אותך, או האמת תנהל אותך, הכעס מנהל אותך. אתה עושה דברים שלא חשבת בחיים שלך שתעיז לעשות. לקלל, להקות, חס וחלילה גם לפעמים רוצחים עם הכעס. עושים מעשים נוראים עם הכעס. לא סתם הגמרא אומרת שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כי הכעס באמת הוא כוח שלילי שמתעורר בתוכך, ומנהל לך פתאום את החיים בדברים שבכלל אתה לא רוצה שהם יקרו. ואחר כך אתה עושה, אוי, מה עשיתי? או מה חשבתי לעשות? מה, זה לא אני בכלל. אז אם אתה רוצה לא להחטיא את המטרה שלך, עצה, אומר אליהו הנביא, אל תרגז, אל תרתח. עצה שנייה, לא תרווי ולא תחתי. אל תשתה יין, אל תשתקר מיין, ולא תחתה. כמו שיודעים, שאדם ששותה יין, שיקול דעת שלא נפגע. למשל, אסור לעלות על רכב כאשר שותים יין. למה? כי השיקול דעת שלך הוא שיקול דעת מסולף, לא מכוון נכון למציאות. אתה פתאום נוסע במהירות אחרת, פתאום עוקף בכיוון לא נכון, בזמן לא נכון, עושה כל מיני דברים. אז אם אתה רוצה להיות מכוון נכון, אל תשתה יין, כי היין הוא מנהל אותך. אתה רוצה לשאול שאלה? אגב, אפשר לשאול שאלות. אל תשתה, ואז אתה תהיה אדם מכוון. יש זמנים שצריך לשתות, אבל זה גם כן מכוון. מתי שותים? בפורים. אז אתה מכוון לפורים על ידי השתייה. כמה לשתות? זה גם שאלה. שבת, חג. אבל באופן כללי, מי ששותה מאבד את השיקול דעת הנכון שלו, וממילא הוא לא מכוון כמו שצריך. זה ברור, נכון? דברים פשוטים. הדרכה שלישית, שמלמד אליהו הנביא את רב יהודה, שמלמד אותנו, וכשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא. אומר רש"י, הימלך בקונך זה תול רשות. לפני שאתה יוצא לדרך, שאתה נוסע מהעיר שלך למקום אחר, תול רשות מריבונו של עולם. כן? הימלך בקונך, קונך זה ריבונו של עולם, וצא. ההדרכה השלישית היא לא מובנת כל כך. למה היא לא מובנת? קודם כל, למה כשאדם יוצא הוא צריך ליטול רשות מריבונו של עולם? מה הוא בא ללמד אותי בזה שהוא צריך ליטול רשות מריבונו של עולם? השאלה השנייה, איך זה קשור לשתי ההדרכות הקודמות? הרי צריך להיות איזה חוט חורז בין ההדרכות האלה. שתי ההדרכות הראשונות, לא תרתח ולא תחתה, לא תרווה ולא תחתה, זה מובן, כן? שהוא מלמד אותנו איך להיות מכוונים נכון למטרה, ולא לסטות ממנה, לא להחטיא את המטרה. אני מבין שגם ההדרכה השלישית, אפשר לתת לו דף? יש לך את זה, יפה. אני מבין שההדרכה השלישית היא גם כן קשורה לכיוון הזה. כי הוא אמר את הדברים האלה בחד המחתה, ביחד, סימן שיש להם איזה חוט חורז, איזה מכנה משותף. אני בכלל לא מבין מה המכנה המשותף בין ההדרכה הזאת, שאני בכלל לא מבין אותה אגב, עוד אני לא מבין אותה. אני לא מבין גם מה החוט המשותף, מה החוט החורז, מה המכנה המשותף, בינה לבין הנושאים הקודמים. גם לגמרא זה קשה, והגמרא שואלת, מהי הימלך? מה הכוונה? מה זה להימלך? בקונך וצא, אמר רב יעקב, אמר רב חיסדא, זו תפילת הדרך. ההדרכה השלישית זה תפילת הדרך. לפני שאתה יוצא, תתפלל לריבונו של עולם, כשאתה יוצא לדרך, ועוד פעם, זה לא מובן איך זה קשור להדרכות הקודמות, נכון? ולא מובן למה זה נקרא להימלך. כי אני מבין מה הפשט של תפילת הדרך, שאני יוצא לדרך, ריבונו של עולם, שלא יקרה לי שום דבר בדרך, שלא יתפסו אותי ליסטים, שלא יגנבו, לא יקרה לי איזה תקלה, שלא תהיה איזה חיה טורפת. יוצא לדרך כדי להגיע שלם, חזרה הביתה בשלום, מה שנקרא, כן? ככה הפשט של הברכה, מי שמכיר את הברכה הזאת. וזה לא מובן, למה זה נקרא להימלך? כתוב, היה צריך לכתוב, שאתה יוצא לדרך, התפלל, לבקש רחמים. בקש שהכל יעבור בשלום. למה הימלך? זה מובן השאלה פה? למה הימלך דווקא? הסגנון הזה הוא לא מובן. ולמה, איך זה קשור לדברים הקודמים? אני חוזר על השאלה הזאת כמה פעמים, כדי שהשאלות האלה ינסרו לנו בחלל האוויר, כשנלך עוד מעט ללמוד את העניה, שהרב קוק, כנראה גם כן השאלות האלה עמדו לו מול העיניים, הפריעו לו, והוא מנסה לבאר את השאלות האלה, ומתוך התשובה לשאלות האלה אנחנו לומדים סוד גדול, סוד ההכנה וההתכווננות. כן, מה שמך בישראל? שמואל. נעים מאוד. שמע, זה חידוש יפה מה שאתה אומר. שמעתם מה שהוא אומר? אבל בפשטות רש"י לא אומר ככה, אומר תול רשות מריבונו של עולם, הימלך, זה משהו נתייעץ, תקבל רשות מריבונו של עולם, אבל זה יפה מה שאתה אומר. מעניין, נחפש במפרשים נוספים, כי מה שאתה אומר זה אולי סיכום יפה לכל מה שנלמד בעיניה, שר כוח. לפני שאני אכנס לעניה, העניה הוא קצת מנוסח בלשוננו של היום, קצת קשה. אז אני אקריא אותו, בעזרת השם, ננסה גם להסביר אותו, כדי שהדברים יהיו יותר ברורים, בעזרת השם. אבל יש לנו קצת רמז ממקור אחד, תשובה לשאלה שלנו. מישהו יכול לנסות לתת תשובה לשאלה הזאת מהמקור אחד שלמדנו, מתפילת בית המדרש, איך זה שייך תפילת הדרך להדרכות הקודמות? יש לכם רעיון? כן, איך זה עונה על השאלות? לשאלה למשל, איך זה גורם לי שאני לא יחטא, כמו הכעס שגורם שאני לא יחטא. רצית לענות על ליטול רשות, אז תחזור עוד פעם על התשובה שלך. אז זה בקשה, זה לא כל כך תול רשות. זה לא, זה בקשה. זה מה שאמרתי בהתחלה, שאני מבין שתפילת הדרך זה בקשה, שהדברים יעברו בשלום. למה להימלך? המילה להימלך פה היא מאוד קשה. אנחנו נקבל עליה תשובה עוד מעט, מהעינייה. אם אני רוצה שתחשבו קצת, גם אם אין לכם תשובה, לפחות תחשבו. טוב, אז ניכנס לעינייה ביחד, בסדר? תעקבו אחרי העניה, ואולי נראה את התשובה בעניה לשאלה הזאת. טוב, עניה זה פירוש של הרב קוק על הגמרא הזאת בברכות. שואלת הגמרא, מהי תפילת הדרך? אתם זוכרים? מהי תפילת הדרך? מהי? הגברה עונה, סליחה. מהי? מהי להימלך? זה תפילת הדרך. הרב עכשיו יסביר את זה. אז קודם כל, האדם צריך לשמור את מוסרו שקנה לו בעמלו, בדעת ובכישרון, מכל רגשות רוח והסתערות הכוחות. הרב מניח פה יסוד מאוד חשוב, שאדם נורמלי, אדם תקין, צריך לשמור על מוסרו שקנה לו. אז קודם כל אני שומע שאדם צריך לבנות את ההתנהגות שלו המוסרית. זה לא דבר שבא ככה בזרימה חופשית, כמו שאומרים היום. זה דבר שצריך לקנות אותו. אדם צריך לחשוב על ההתנהגות שלו בכל מיני מצבים, איך היא צריכה להיות. מה מנהל לו את החיים? איזה נקודה מנהלת לו את החיים? למשל, אני רוצה להיות אדם טוב בכל מצב. זה החלטה שאדם מחליט, הוא צריך לבנות אותה. כן? להיות אדם טוב בכל מצב. טוב לפעמים זה לא רק להיות נחמד, טוב לפעמים זה לתת פליק. למשל, לילד שמכניס את האצבע שלו לחשמל, כן? או להרוג מחבל שבא להרוג אותנו. זה גם נקרא להיות טוב. טוב זה לא רק... טוב זה גם להילחם ברע, כן? צריך לזכור את זה, שלא... שניצא מהמושג הילדותי להיות טוב. כן? אז אדם צריך קודם לקנות לו את ההתנהלות של החיים שלו שתהיה מוסרית ונכונה בכל מצב, וגם לשמור עליה שבמצבים... בכל מצב, לשמור שההתנהגות המוסרית שלו והטובה שלו תישמר בכל מצב. עושה את זה בעמל, בעמלו, זה עמל. בדעת, על ידי זה שהוא לומד את הדברים, לומד ספרי מוסר, לומד תורה, לומד פרקי אבות, לומד מהו האדם הישר, איזה דרך ישרה שיעבור לו האדם, הוא לומד את זה. לומד, מברר את זה לפרטים, כי אם זה רק משהו כללי, זה לא עומד במבחן, אני רוצה להיות טוב, אבל איך זה להיות טוב בבית עם האישה, איך זה להיות טוב עם הילדים, איך זה להיות טוב עם הילד הבכור, איך זה להיות טוב עם הילדה הקטנה, איך זה להיות טוב, כמו שדיברנו קודם, בתור חייל, איך להיות טוב בתור קצין, איך להיות טוב בתור נוהג ברכב, איך להיות טוב במערכת יחסים שלי עם הבוס שלי, כמו שדיברנו קודם. זה עמל שצריך לקנות אותו, או שקונים אותו בעמל, זה משפט יותר מדויק. וזה נעשה בדעת שמשקיעים בזה מחשבה, גם לימוד, גם יורדים לפרטים וגם מתבוננים. צריך להקדיש זמן ביום להתבונן איך אני מוריד את הדברים שלמדתי אותם, איך אני מוריד אותם למעשה. אולי גם, כמו שאמרנו קודם, לחבר תפילה במקומות שקשה לי, ריבונו של עולם, תעזור לי, איך אני מתייחס לבן שלי הזה שמתנהג ככה וככה, מה אני עושה, אני לא יודע מה לעשות, תעזור לי ריבונו של עולם, מה לעשות? איך אני מתייחס אליו בצורה נכונה? איך אני מכוון אותו נכון? להיות ילד טוב, כל היום מתפרע, כל היום משתולל. מה אני עושה, ריבונו של עולם? זה גם תפילה, לחבר. וכישרון. כישרון היא מילה מיוחדת, שלא כמו שאנחנו מבינים. בכישרון הכוונה להכשיר את עצמי להתנהג ככה. מה שנקרא היום אימון. לאמן עצמי. או שכמו שכתוב בברכה, תרגילנו בתורתך. להרגיל את עצמי, אני צריך לקנות הרגלים נכונים שמאמנים אותי להתנהג בצורה נכונה. יושב פה פשוט קצין, אז כל הזמן נותן לי רעיונות. קטין מצהל, מצנחנים אני רואה, כן? בצבא זה גם ככה. מתאמנים, נכון? מתאמנים איך לפרק את הנשק, איך להתגבר על מעצור בכל מיני מצבים, יש תרגולות, איך להתנהג בכל מיני מצבים במלחמה. יש לחץ, יש אימת מוות. אדם, השכל שלו עובד אחרת, אז מתרגלים אותו בכל מיני תרגולות כדי שהוא יפעל אוטומטי, תוך כדי הקרב. כן? הוא רק צריך לבחור איזה תרגולת לבחור. זה אומנות נפלאה שקנו אותה בצבא, בצבא שלנו, נדמה לי שהצבא שלנו הוא מוכשר מאוד בעניין הזה. צריך את הדברים האלה לקנות בכישרון, לתרגל אותם. למה? מכל רגשות רוח והסתערות הכוחות. כלומר, השמירה שצריך לשמור על מה שקניתי בעמל רב, אולי בשנים רבות, אני צריך לשמור על זה שאני לא יגיע לסערת רוח. כי מה קורה לבן אדם שמגיע לסערת רוח? הכל העסק בפנים מתבלבל, נכון? הרגשתי פעם שנכנסים לכעס, כן? כל העסק מתבלבל שם. כל המערכת לא מתפקדת כמו שאני רגיל לתפקד. משהו אחר מוביל אותה שם. או היין, כן? גורם שהמערכת לא עובדת נכון כפי שבניתי אותה. משהו משבש אותה, איזה וירוס נכנס שם למחשב הפנימי שלי וגורם לטירוף. טירוף המערכות בתוכו. אתם מכירים את זה, נכון? לא צריך לספר לכם את זה. כל אחד יצא לו פעם לכעוס בחיים, לא? לא יצא לכם אף פעם? או רק לי זה יצא לפעמים? יצא, נכון? שמתבלבלים. לפעמים בא גם כשמפחדים, נכון? שמפחדים או מתרגשים. פתאום יש בלבול. פתאום אתה מוצא את עצמך מתנהג בצורה אחרת ממה שאתה מכיר את עצמך או ממה שאתה רוצה להתנהג. או מה שנכון להתנהג בתור אדם. אז אומר הרב שצריך לשמור על זה, גם צריך לקנות את זה וגם לשמור על זה. הלאה. כי כל הסתערות, הסתערות זה סערת נפש, הוא מצב חדש, מביא הריסה גם לכוחות המוסריים שכבר קנה. הסברנו את זה, אבל עיקר החידוש במשפט הזה, הסברנו את זה על הסתערות הנפש בכעס, בשתיית יין. אבל יש פה חידוש, גם במצב חדש, אני נקלע למצב חדש שאני לא מכיר אותו, ולא תכננתי ובניתי את עצמי לקראת המצב החדש הזה, מתחולל לסערת נפש שלא מאפשרת לי לתפקד נכון מול המצב החדש הזה. זה הרמז לתפילת הדרך פה, איך היא שייכת לשני המצבים הקודמים. תפילת הדרך, אנחנו פתאום מבינים שיש לה משמעות אחרת ממה שהבנו קודם. אנחנו הבנו שתפילת הדרך באה לשמור אותנו ממזיקים וחיות רעות וליסטים ותאונות דרכים וכולי, שזה נכון. עכשיו אנחנו נראה שתפילת הדרך זה לא רק לדברים האלה, זה עוד משהו שיותר עקרוני. מתפילת הדרך שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו להינצל ממצבים חדשים שאנחנו נקלעים אליהם, שאנחנו יוצאים לדרך. אני רגיל להתפלל בכנסת X, אני הולך לצבא, סדר התפילות משתנה פתאום, ולא הכנתי את עצמי. נכון שבצבא אולי לא תמיד צריך להתפלל במניין, ואולי יש מצבים בצבא שלא צריך להתפלל בכלל, יותר נכון לעשות משהו אחר מאשר להתפלל, אני לא מוכן לזה. ואז אני בא לצבא ופתאום מתבלבל ולא יודע מה לעשות. אני רוגש וסוער. זאת אומרת, הדרך זה ביטוי של מצב חדש, של יציאה מן הסדר הרגיל שלי, שאני רגיל אליו ובניתי אותו במשך שנים. אני מכיר את אשתי, אני מכיר את הילדים שלי, מכיר את היישוב שלי, את השכנים שלי, את העבודה שלי, את הבוס שלי, את האנשים שאני עובד. בניתי במשך השנים מערכת יחסים נכונה איתה. אני אומר את זה, שאלה באמת אם עשינו את זה. זה גם שאלה שצריך לעשות אותה. באמת, זה דבר מובן מאליו. ופתאום אני נכנס לסדר אחר. אני יוצא למילואים, אדם פתאום בגלל העבודה צריך לנסוע כמה ימים למקום אחר בארץ, אולי לפעמים לחוץ לארץ. הסדרים משתנים, ואז אני נכנס למצב חדש שאני לא מכיר אותו, ויש סכנה שאני אכנס לסערת נפשות, סערת נפש, שאני לדברים שאני לא מוכן אליהם, ואז כל המערכת שלי תשתבש. אני אמצא את עצמי, כמו שאמרנו קודם, במקום שלא רציתי להיות בו, והתנהגות שלא רציתי להיות שם. על כן, ראוי וחובה לשמור מכעס, כבר הקדמתי לכם את המאוחר כדי שהדברים יהיו עכשיו ברורים. על כן ראוי וחובה לשמור מכעס, זה הדרכה הראשונה, שהיא הסתערות, כלומר סערת נפש, סערת נפש. לבד איסורה בעצמה ואפילו במקום המותר, משום שלא תחתה. הרי הרב פה נכנס פה בסוגריים, משהו מאוד חשוב, הרי כעס הוא אסור. כעס זה דבר לא שייך, כמו שאמרנו, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אדם צריך להימנע מכעס. כעס הכוונה, כעס הבפנים, שיש לו שערת נפש. יש גם כעס הפנים, שאדם עושה את עצמו, שהוא נוזף, כמו אבא לפעמים צריך לנזוף, לפעמים בילד, מורה בתלמידים, פקד לפעמים בחיילים, אבל זה לא צריך להיות משהו נפשי, זה צריך להיות משהו בחוץ. אז לכאורה כעס הוא אסור בפני עצמו, אז מה החידוש פה? אומר הרב, החידוש פה שאתה צריך לשמור את זה לא רק בגלל האיסור העצמי שלו, אלא גם בגלל שהוא גורם לך לטירוף הדעת, שלא נותן לך לכוון את עצמך לדברים שאתה צריך לעשות אותם. זה חידוש נוסף שהרב כותב, אפילו במקום המותר לכאורה, מקום שהיה מקום לומר שיש מקום לכעוס, כמו שאמרנו אולי כעס הפנים, מכל מקום לא לעשות את זה, מכיוון שזה מביא אותך לסערת נפש, ואז אתה לא מכוון נכון ולא מתנהג נכון, כפי שתכננת, כפי שרצית, כמו שהקדוש ברוך הוא דורש ממך להיות. כי ההתרגשות, אני אמשיך לקרוא, אפשר תשימו אצבע, יהיה לכם יותר קל, כי ההתרגשות מביאה לאיבוד ציורי המוסר שכבר קנה. יש פה ביטוי חדש, שנקרא ציורים, זה דבר שאנחנו לא רגילים אליו. מה זה ציורי מוסר? אדם שהוא אדם חושב, לא אדם שחי כזה כמו בהמה, מה שבא לו ומה שנראה לו, אלא אדם שהוא חושב על החיים שלו, שהוא נותן את הדעת על החיים שלו, הוא בונה לעצמו ציורים, כמו שדיברנו קודם, איך אני או איך אדם טוב מתנהג בכל מיני מצבים. יש לו ציורים. או שיש לו ציור תמונה של אדם, צדיק, איך הוא מתנהג במצבים מסוימים. למשל, לי יש הרבה פעמים את התמונה של הרב אריה לוין, שקראתי את הספר הזה לפני הרבה שנים, איך הוא היה מתנהג תמיד בסבלנות ואורך רוח. אז הספר הזה בנה לי ציור של אדם, איך הוא מתנהל בסבלנות ובאורך רוח. ואפשר להביא הרבה דוגמאות של רבנים אחרים, אנשים אחרים, במצבים אחרים. בצבא יש לי ציור איך מתנהג מפקד טוב. אדם שיש לו ציור בראש איך מתנהג מפקד טוב, שהוא ראה את המפקד שלו, או שהוא ראה את זה באיזה סרט, או מה שיש לו ציור נכון, זה מנחה אותו, נכון? הוא מיישר קו, הוא שואל את עצמו בכל מיני מצבים, איך הוא יתנהג? גם אני רוצה להתנהג ככה. Okay? לנו בתורה יש הרבה ציורים, כל התורה מלאה ציורים. ציור של אברהם אבינו, איך הוא מתנהג ומתמודד. דוד המלך, איך הוא מתמודד עם כל המצבים בחיים שלו, הפרטיים והכלליים. וכן יש הרבה דמויות בתנך, כל התנך מלא בציורים, כדי שזה ינחה אותי איך להתנהג במצבים המסוימים. אז זה ציור ממש מוחשי, אבל יש גם ציורים שכליים, שאדם בונה לעצמו, איך אני צריך להתנהג במצב X, זה ציור שכלי שהוא בונה לעצמו. גם התנך או המקורות שלנו מלאים גם בציורים כאלה, כמו פרקי אבות, ספרי מוסר, מלאים בציורים של התנהגות נכונה בכל מצב ומצב. וילד שלומד את מסכת אבות בעל פה, או ספר משלי בעל פה, אז בזמן המצבים שלו בחיים פתאום קופץ לו פסוק, קופצת לו משנה, קופץ לו פתאום אברהם אבינו, איך אברהם אבינו התמודד? זה מנחה אותו, זה שבריר שנייה כזה, שמנחה אותו מה לעשות. זה נקרא שאדם בונה לעצמו ציורים. התורה היא בנויה כבר זה שהיא בונה לנו ציורים נכונים של התנהגות נאותה ונכונה בכל מצב ומצב. אז אני קורא עוד פעם את המשפט הזה. וכמו כן, ההשתקרות אפילו אם איננה באופן מנוול, לא זה לא קראתי את זה, משפט קודם, כי ההתרגשות מביאה לאיבוד ציורי המוסר שכבר קנה. זה מה שקורה בהסתערות הנפש, שהנפש סוערת, מתרגשת, אז הציורים האלה מתשתשים או מתבלבלים. עד כאן הסביר את הכעס. עכשיו, שתייה. שתייה חריפה, מה שנקרא. או כמו, כן, ההשתקרות. אפילו אם איננה באופן המנובל, יש השתקרות מנובלת, שאדם שותה יותר מדי, עושה באמת שטויות, כמו שאנחנו אומרים, שהוא מסתול, כן? או שהוא מקי, ועושה באמת דברים שלא יעשו. אבל גם השתקרות מעטה, שגורמת לשינוי האיזון הנכון של הבן אדם, היא גם כן, היא לא נכונה. על כל פנים מביאה התרגשות, לא המנובלת, אפילו הפשוטה. התרגשות שעלולה לאבד ציורי המוסר והעירה, עוד פעם, ציורי המוסר והעירה, הדפוסים שיש לך במוח שלך, או בלב שלך גם, כן? זה לא רק במוח, בלב, איך צריך להיות אדם מוסרי, אדם ירא שמיים. זה מבלבל שמה, מטריף שמה, כמו שאמרתי, וירוס, יש וירוס במערכת, במחשב הפנימי שלך. כמה משלים יפים יש בזכות המחשב. נכון? שאומרים וירוס, זה מובן. יש וירוס, אז כל המחשב משתולל שם, אתה לא יכול לעשות שום דבר. זה מה שקורה לבן אדם. ההתרגשות גורמת למין וירוס כזה, זה מחלה. זה לא סתם, זה מחלת נפש. באותו רגע זה מחלת נפש. הכועס, מי שכועס, זה, הוא חולה נפש באותו רגע. ואם הוא אדם שבדרך כלל כועס, אז הוא חולה נפש, לא רק באותו רגע. כן? כעס זה מידה רעה. הרמב״ם כותב שבריאות הנפש זה מידות טובות. וקלקול המידות זה חולי נפש. אל תיקחו את זה כבד מדי, כן? כולנו צריכים תיקון ושיפור במידות שלנו. זה העבודה שלנו בחיים, כן? זה עיקר העבודה, זה עיקר הדבר שבשבילו באנו לעולם, זה בשביל לשפר את המידות שלנו, את ההתנהגות שלנו, וזה הנושא שלנו כרגע. ויותר מזה, כל מצב חדש צריך שמירה. עד עכשיו דיברנו על הכעס, זה הרב הסביר, אחר כך הסביר את השתייה, עכשיו הוא מסביר איך תפילת הדרך קשורה ל... ואיך היא לא יוצאת דופן מהמקרים הקודמים. תפילת הדרך היא באה ללמד אותנו איך אני מתכונן למצב חדש בחיים, שהוא גורם בדרך כלל לסערת נפשות, כי אני לא מוכן לדברים. ובתפילת הדרך אני מבקש להתכונן נכון, או למשוך, או להימלך בקדוש ברוך הוא. תפילת הדרך אני מבקש שהקדוש ברוך הוא ייתן לי עצות טובות, כן? זה להימלך, יש לנו כבר תשובה פה, כן? איך באמת לעבור את המצבים החדשים בצורה נכונה ומאוזנת ומדויקת? זה התפילה, הנה יש לנו תשובה לשאלה השנייה, וגם לראשונה. ויותר מזה, כל מצב חדש צריך שמירה, שאף על, שעל כל פנים מביא ציורים חדשים ורגשות חדשות, שאתה נכנס למצב חדש, אז אתה צריך ציורים חדשים בראש. איך להתמודד עם המצב החדש? וגם רגשות חדשות. יש לך התרגשות מכל דבר שאתה רואה. אתה עומד בשקיעה, יש התרגשות. בזריחה, יש התרגשות. במלחמה, יש מצב מסוים. כשאתה בא הביתה, יש מצב רגשי אחר. אז שמתחלף מצב חדש, אז קורה לך שינוי בכל הרובדים, בהתנהגות, ברגשות, בהבנה. ואם אתה לא מוכן לזה, אז אתה מתבלבל. על כן, אנו רואים הרבה אנשים שנפחת מדרגת מוסרם בחילוף מקומותיהם. אדם פתאום יוצא למילואים, בן אדם אחר, אתם מכירים את זה? בבית הוא נחמד, חביב, זה. פתאום הוא יצא למילואים, בן אדם חדש, התנהגות אחרת. פתאום הוא מדבר יותר בגסות, לפעמים הוא מעשן, הוא לא רגיל לעשן, אבל פתאום הוא מעשן עם החבר'ה. פתאום רואה טלוויזיה, משהו לא רגיל בבית, או שורה דברים שהוא לא היה חושב לראות אותם. אולי פתאום הוא שורק לחיילות, אדם נשוי עם ילדים. הדברים בהווה, אנחנו לא מנותקים מהמציאות. או לפעמים אדם עולה על הכביש. הכביש זה ג'ונגל, נכון? פתאום אתה בן אדם אחר, פתאום אתה נהיה בן אדם אלים, פתאום אתה נהיה אדם כעסן בכביש, פתאום אתה לא מכיר את עצמך, אתה עולה על האוטו, פתאום אתה לא מכיר את עצמך, מי אתה? אתה כזה בחור חמוד, נחמד, מחייך לכולם, פתאום אתה עולה על האוטו, חיה רעה, בתפילה יש, חיות רעות, היום איפה אתה רואה חיות רעות? מה אתה בג'ונגל? יש חיות רעות על הכביש, בייחוד בכבישים שאני נוסע בהם, מאופרה לירושלים, שם הרבה חיות רעות שנוסעות על הכביש. מי שמכיר שם, אין לו קו לבן, ולא שלט עצור, ולא אוטו שבא ממול, ולא שום דבר, חיות רעות ממש. צריך להגיד שם את תפילת הדרך בכוונה כפשוטו, לא בעומק שאנחנו עכשיו מדברים עליו. צריך להיזהר, צריך להתפלל, צריך להתפלל. לשוליים זה קצת מסוכן לנסוע. זה מסוכן שנוסעים בזה. טוב, אבל הדוגמאות מובנות, נכון? על כן, אפילו כשאתה יוצא לדרך, הכן עצמך לקראת ההתרגשות והשינויים החדשים, אמרנו דרך לאו דווקא, דרך במובן הכולל, למצבים חדשים, שתוכל הדרך להביא בציורך. כלומר, תכין את עצמך לפני הדרך, תחשוב על המצבים שאתה עלול להיקלע במצבים החדשים שאתה הולך להיקלע להם. תכין את עצמך. מה תכין? את הציורים שיש לך, איך להתנהג בכל מצב ומצב בצורה נכונה. תעשה לך קווים אדומים, הגבלות, החלטות. למשל, אני, שאני יוצא לדרך, למשל, שאני נוהג, אני לא תמיד זוכר את זה, אבל אני חושב על זה לפעמים. לחשוב, אני נוסע לפי החוק, או אני לא עובר מהירות מסוימת, אני לא מתעצבן, מחליט, שתיים, שלוש דברים, לא מתעצבן, או לא מחנך את אף אחד בדרך, זה דבר שאחד הדברים קורה בדרך, שאתה רוצה לחנך את כולם, הוא חותך אותך, אז אתה עכשיו תחתוך אותו, ואתה תראה לו, כן, ומתחילים מרוץ מכשולים על הכביש. אז כמה כללים שאתה קורא, אתה רוצה להגיד משהו? בסדר? כן? אז צריך לבנות ציורים חדשים. הכן את עצמך, התפילה היא הכנה למצב החדש הזה. על כן, הימלך בקונך וצא. מה זה הימלך בקונך? להמשיך עליך, להמשיך זה למשוך מריבונו של עולם, ציורי יראה, כלומר תובנות, כמו שאנחנו אומרים, הבנות חדשות של יראה ואהבת השם, גם במצב החדש, לאהבת השם, עם העמדת הכוח המוסרי להמשיך להיות מוסרי, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, גם במצבים החדשים שלי, זה התפילת הדרך. עם העמדת הכוח המוסרי, להעמיד אותו במרכז, בתור הציר המרכזי שלי, כשאני הולך לדרך למצבים החדשים, לשים את המעמד הרוחני שלי בתור הציר המרכזי, שאליו אני שואף להיות אדם טוב גם במצבים החדשים. זה מכוון אותי. זה נותן לי עוגן. נכון? זה נותן לי עוגן, נותן לי ציר בהתנהגות שלי. והמשכה אל הטוב, זה בדיוק מה שהסברתי הרגע, והמידות הטהורות גם במצב הנדידה של הדרך. זה מובן עכשיו, נכון המשפט הזה? נכון? לפי מה שהסברנו קודם, לא צריך להסביר אותו שוב. וזאת עיקר מטרת תפילת הדרך. תראה, חידוש עצום. עיקר תפילת הדרך זה לא רק להינצל מחיות רעות ומליסטים, אלא להינצל בעיקר ממצבים חדשים שאני לא מכיר אותם ולא מודע להם, וזה עלול להסעיר את נפשי. אני מבקש מריבונו שלנו, תעזור לי לדעת מה לעשות במצבים החדשים שאני לא כל כך מכיר אותם, או גם לצייר לעצמי ציורים, עזור לי לצייר ציורים נכונים למצבים החדשים. זה עיקר תפילת הדרך, שאימה יחד תבוא השמירה המעולה עם התפילה ועם הציורים החדשים, תבוא השמירה המעולה על מצבי המוסרי שקניתי אותו בעמל של דעת וכישרון, כמו שראינו בהתחלה. כי השם ישמור יראה, וקדוש ברוך הוא יעזור לי, השם שומר. זה השמירה של השם, שגם מצבים שלא הכנת את עצמך כמו שצריך, ואתה לא מורגל בהם כמו שצריך, כיוון שאתה רוצה, אתה רוצה, אתה רוצה להישאר אדם טוב ומוסרי, הקדוש ברוך הוא מבריק לך תובנות, ציורים שעוזרים לך לעבור גם את הדרך בצורה נכונה ומוסרית, להישאר מוסרי וטוב, ורואים שלפי ההסבר הזה, ההדרכה השלישית של אליהו הנביא בגמרא לרב יהודה, היא תואמת והיא מדויקת והיא שייכת להדרכות הקודמות. זה אותו עניין, בדיוק אותו עניין. שלוש הדרכות להישמר מסערת הנפש. אחד, דבר ברור, כעס, שניים, שתייה, ושלוש, תפילה שבמצבים החדשים, הקדוש ברוך הוא יעזור לי לשמור על השלוות נפש שלי ועל המוסר שלי או שלנו. אני אומר את זה באופן פרטי, כדי שנבין, אנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים מה לעשות, זה לא איזה רעיונות נחמדים לפרשת השבוע בשולחן שבת, אלא אני רוצה לדעת איך להתנהג בצורה נכונה. שזה אני לומד, אני רוצה לדעת אדם טוב, לכן אני לומד. אז אני מנסה להוריד את הדברים למטה, אליי, איך אני אתנהג. מה מצבנו בזמן? יש לנו זמן, אז ברשותכם, יש פה עוד עניין אחד שמדבר על הנושא הזה, ועל ידי זה הוא מסביר נקודה נוספת. אז בואו ניקח את מקור מספר, תפחו דף, מקור מספר 5. בסדר? מקור מספר 5, בברכות השחר, כל אחד מכיר את זה, כתוב ככה: ויהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתרגילנו בתורתך, דיברנו קודם על תרגילנו בתורתך, שצריך להתאמן בכישרון לעשות את הדברים שאנחנו מאמינים בהם וחושבים שהם נכונים, ותדביקנו במצוותיך, ואל תביאנו לא לידי חטא, להחטיא את המטרה, ולא לידי עבירה ואבון, ולא לידי ניסיון, ולא לידי ויזיון, ואל ישלוט בנו יצר הרע, וכולי וכולי, הדברים מוכרים. יש קו מתחת המילה ניסיון. אל תביאנו לידי ניסיון. מה זאת אומרת אל תביאנו לידי ניסיון? הרי הניסיון הוא מכשיר את הבן אדם. יש דבר כזה שאין ניסיונות בחיים? מישהו מכיר חיים בלי ניסיונות? הרי ניסיונות, כמו שאמרנו, זה המסלול וזה הבית ספר לצמיחה שלנו. שוב, זה נכון בצבא, שמעמידים את החייל בטירונות או במסלול בכל מיני מכשולות על מנת שהוא יתגבר עליהם ויהיה חייל מוכשר שיוכל לתפקד במצבים במלחמה, במצבים מסובכים ומורכבים. אותו דבר, הניסיונות בחיים זה דבר חיובי וטוב שאדם צומח בעזרתם ומשפר את חייו ומדלג מכיתה לכיתה בחיים שלו. אם לא היה ניסיון, הניסיון זה מלשון נס, לרומם. הניסיון מרומם את הבן אדם על ידי התמודדות שלו עם הניסיון, זה מרומם אותו. אז למה כתוב ולא לידי ניסיון? להפך, ריבונו של עם, אנחנו רוצים ניסיונות, ניסיונות שיכולים לעמוד בהם כמובן, שמתאימים ליכולות שלנו, אבל רוצים ניסיונות. דוד המלך מבקש מריבונו שם, תנסה אותי. אני גם כן רוצה להיות מגלגלי המרכבה של כמו אברהם ויצחק ויעקב, שניסית אותם בניסיונות. יש קצת קושי על מה שאמרתי, כי בגמרא כתוב שם שרבי יוחנן אומר לא הם ולא שכרם. כן? אני לא רוצה לא את הניסיונות ולא את הצמיחה, שכרם, את הצמיחה שצומחים מהניסיונות האלה. אבל זה תירוץ יפה מאוד, כן? שזה קשה, זה קשה. אבל אנחנו בהסתכלות בלתי שיפוטית מהצד מבינים שהניסיון זה דבר שבונה את האדם. הוא מגיע בלאו הכי, בלי שנבקש אותו, לא צריך לבקש אותו. הוא מגיע. אז הרב פה מסביר את הבעין היה במקור 6, הוא מסביר מה הכוונה אל תעמידנו בניסיון. אז בואו נקרא ביחד, הדברים יהיו כבר יותר מובנים, כי ההקדמות שעשינו בהתחלה, אז הדברים יזרמו קצת יותר טוב, יותר חלק. מה עם השעון שם? אין לי משקף היום.
לא,
הוא
לא.
הוא בכלל... טוב, אם מישהו ישים לב שהשעה 11, אז תגידו לי, אז... השעה 12, אז תגידו לי, בסדר? שלא יגלוש. שיעור הבא של מי זה? של הרבי גרון? אירן תמיר, כן. ואל תביאנו ולא לידי ניסיון. יש... רגע, אני רוצה להעביר דף שעשיתי לי בו סימני עצירה. יש שאדם כבר כבש לו את דרכו בחיים, והולך הוא לתומו על פי כל אותו המצב שהוא נתון בו. כבש כבר את המכשולים הטבעיים שבתכונותיו הנפשיות, עמד כבר נגד כל המפריעים הסובבים אותו בחברה, והעמיד כבר את נקודת רצונו להשכיל ולהטיב. דיברנו על זה. אדם נורמלי הוא אדם שכבר כבש לו את דרכו בחיים, הוא סידר את מערכת היחסים שלו, קודם כל עם עצמו, עם התכונות שלו המיוחדות, והאופי שלו המיוחד, איך להתמודד עם האופי שלו, איפה שיש לו דברים קשים, איפה לשים לו גבולות, איפה לשמור על עצמו, בין בבית עם האישה, כמו שאמרנו, בין עם הילדים, בין עם השכנים, בין עם העובדים, כן? בכל מערכות החיים שלו, הוא יצר לעצמו, מתוך התבוננות בעצמו ותיקונו, מערכת יחסים נכונה. הוא בנה לו עצמו כבר. מערכת יחסים, אמרתי החידוש פה, גם עם עצמו, מערכת יחסים נכונה. לפעמים שוכחים שיש מערכת יחסים גם עם עצמי. כן? והוא יודע להתגבר על המכשולים. יש לו בוס כזה, אז יודע איך להתנהל איתו. בהתחלה יש קצת התנגשויות, אחר כך הוא מבין. מה נדרש ממנו, כן? מי הוא הבוס שלו, והוא יודע איך להתנהל מולו, גם לעשות את העבודה שלו וגם להתנהל מולו בצורה נכונה. אותו דבר עם האישה, יש לך אישה, שנה ראשונה, יהיה נקי לביתו, יושבים ביחד עם האישה, מקשיבים, מקשיבים שנה שלמה, מכירים את האישה, לומדים איך עם האישה הזאת בונים בית טוב, לומדים איך לחיות איתה. יש לה חסרונות, יש לה גם כישרונות, גם לך יש חסרונות וכישרונות, צריך ללמוד לחיות נכון עם הדברים האלה. עמד כנגד כל המפריעים הסובבים אותו בחברה. יש כל מיני אנשים, אתם יודעים, יש אנשים שאתה בא, שזה דוד, זה מישהו, שתמיד יש לו את הערות שלו, את הקונצים שלו, כן? למד כבר איך מתמודדים עם זה, איך להתחמק, או איך לנהל אותו. כל אחד אתם מכירים את הדברים האלה, לא, זה לא חידוש. זה עבודה כמובן, שצריך להתאמן עליה, זה לא פשוט. והוא הצליח להגיע למצב יציב כזה, שהוא העמיד את נקודת רצונו, זאת אומרת שהציר המרכזי של הרצון שלו בחיים, זה להשכיל ולהטיב. לדעת יותר טוב את החיים, להבין יותר טוב את החיים, להבין יותר טוב מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, ולהיות כל הזמן אדם שכל הזמן מטיב, בכל מצב מחפש איך להטיב, איך להיות יותר טוב, יותר מדויק, יותר תורם לחברה, יותר תורם למשפחה, וגם תורם לעצמו, מגדל את עצמו גם כן כמובן, כי אדם שהוא לא מגדל את עצמו, אז הוא לא יכול להיות גם תורם לחברה. אך לפעמים, פתאום, הוא מוצא את עצמו במצב חדש. אתם מכירים את זה, למדנו את זה לפני כמה דקות, נכון? פתאום הוא במצב חדש, בסביבה חדשה, בעולם חדש. נשטף מזרמים חדשים המתייצבים לעומתו, מה שלא עלו כלל על ליבו שהם יבואו כנגדו. פתאום יש אינטרנט, משהו חדש. איך מתמודדים עם זה? זה יכול להפיל, זה יכול להיות משהו נפלא. אז בהתחלה נופלים, לא רק אנחנו, כל החברה נופלת. אחר כך ילמדו לאט לאט איך להשתמש בזה בצורה נכונה, איך לשים גבולות, חסמים, כן? אינטרנט, טלוויזיה, גם כן כלי. כתוב שברבות באחרית הימים התורה תהיה כמים לים מכסים. אתם יודעים מה זה טלוויזיה, מה זה אינטרנט? בשנייה. אתה אומר משפט, כל העולם יודע את זה. זה יכול להיות כלי נפלא. אבל לוקח זמן. בהתחלה זה חדש, ולא יודעים איך להתמודד. ויש נפילות. זה דוגמה. מה שכתוב פה זה דוגמה פנטסטית. זהו תוכן הניסיון. זה נקרא ניסיון, שאתה נקלע למצב חדש שאתה לא יודע להתמודד איתו. שצריכים אז לחדש את כל מעמד החיים הרוחניים, אתה צריך לעשות מין ריאורגניזציה לכל המצב הנפשי שלך, לכוון אותה את עצמך מחדש למצב החדש, כמו שדיברנו קודם על המילואים לדוגמה, כן? אני הבאתי איזה דוגמה שלילית, אבל אדם שהולך למילואים, אדם חכם, הוא יודע מה מצפה לו שם, הוא מכין את עצמו, הוא יודע, שם גבולות. הוא להתעזר בגבורה חדשה, לפעמים צריך גבורה יותר חזקה מה שצריך ביום יום, מקורית ממבוא הנשמה, כלומר אתה מוציא, דולה מהנשמה שלך, מהבפנים שלך, מוצא עצות ותחבולות, איך להתמודד, כן? בצורה נכונה, להישאר טוב גם במצבים החדשים, להיות נשאר עומד בקדושתו ומלא צביון תרומתו, זה הסברנו רגע, להיות טוב. וזאת היא הבקשה שאנחנו מבקשים. מה אנו מבקשים? לא, לא, אל תעמיד אותנו בפני ניסיון, שלא יביאנו השם לידי ניסיון, מה הכוונה? שלא תבוא לידינו הפתעה חדשה באורחות חיינו, שלא יהיה לנו זמן ואפשרות להסתגל אליה ולכבוש לנו את מסילתה, באופן שנוכל ללכת באורח ישר ותמים, העולה למעלה כרצון השם, בשמירתו דרך תורתו ומצוותיו, אשר ציווה אותנו לטוב לנו כל הימים. הבקשה שלנו, ניסיון יש, אבל הבקשה שלנו שנהיה מוכנים לניסיונות, שלא יהיה לנו הניסיונות פתע פתאום לא מוכנים להתמודד איתו בצורה נכונה, שלא יהיה לנו כלים להתמודד איתו, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שאנחנו מגיעים למצב חדש, שנוכל לדלות מתוך נשמתנו, או מתוך עצה אלוקית, שזה אותו דבר, כן? מתוך עצה אלוקית, כלים חדשים, תובנות חדשות, פטנטים ותחבולות חדשים, איך להישאר טוב גם במצב החדש. זה הבקשה שלנו, אל תביאנו לידי ניסיון, כדי שנשאר תמימים, כדי שנמשיך לעשות את רצון השם גם במצבים המשתנים והחדשים. אגב, המצוות הם מכוונים בדיוק לזה. מה זה המצוות? המצוות הם מאירות. בכל דבר שאתה עושה בחיים יש מצווה. מה זאת אומרת יש מצווה? יש הערה אלוקית איך להתמודד עם הדבר הזה. אני מתלבש, אז יש מצוות איך להתלבש בצורה נכונה. מבחינת צניעות, למשל, כן, מבחינת צניעות, איך להתלבש. אני צריך לעבוד, לצאת להרוויח כסף, להביא פרנסה למשפחה, יש מצוות בעבודה. איך להתנהג, איך להתנהג עם הכסף, לא לרמות, לא לשקר, לא לגנוב דעת. יש כל דבר ודבר שאני עושה, יש לו את המצוות שהם הם בדיוק ההדרכות. אז שאדם יושב ולומד שולחן ערוך כמו שצריך וספרי מוסר, אז הוא מכין לעצמו כלים למצבים המיוחדים והחדשים שמתחדשים לו. כי בספרי מוסר, כשאתה לומד ספרי מוסר, אתה לא רק לומד אותם בשביל לגמור אותם, אלא יש לך מלא תבניות, מלא ציורים, דיברנו על זה בהתחלה, כן? במשניות שבעבוד, בפסוקים במשלי, יש לך מלא מלא תבניות וציורים איך להתמודד במצבים חדשים שאתה לא מכיר אותם. אז מי שיש לו בקיאות והתבוננות בתוך הבקיאות הזאת, אז הוא יודע מה לעשות, זה קופץ לו, קופץ לו, מכוון אותו. בעזרת השם אנחנו סיימנו, בעזרת השם אני אומר את זה גם לעצמי וגם לכם, שנזכה בעזרת השם, שנזכה לכוון את החיים שלנו בצורה כזאת. כמובן לא צריך להסתכל על זה בצורה מאיימת, שעל כל דבר ודבר עכשיו אני חרד לעשות אותו כמו שצריך, כן? אלא צריך להיות לי מגמה כללית כזאת, שאני רוצה להיות אדם מדויק, אדם טוב בכל מצב, ולאט לאט מתקדמים לאתגר הזה, מתחילים בחשבון נפש קטן על דבר קטן אחד כל יום, או על נושא אחד שהוא כואב לי, שאני קצת מתקשה בו, ולאט לאט זה בא אוטומטי. אתה נכנס לאוטו, אתה חושב על שתי נקודות שאתה שומר על עצמך. אתה בא עכשיו לפקיד מס הכנסה או לפקיד בדואר, שאתה יודע, אתה יודע מה יש שם. אתה אומר לעצמך כמה מילים על מנת לעבור את השעה הזאת או חצי שעה שאתה מחכה שבא בתור בצורה נכונה. אני, בזה אני אסיים. עכשיו, לא, אני אומר עוד מילה אחת. ישבתי במוסך, תקנתי את האוטו במוסך. אז ישב שם היהודי בחדר המתנה עם מחשב, ועשה את העניינים שלו במחשב שם בחדר המתנה, כל הזמן קיבל טלפונים, יהודי מבוגר, וכל אחד שמטלפן אליו הוא ככה מחייך אליו ככה, למרות שאתה יודע, לפעמים מאבדים את הסבלנות שם, זה נמשך ונמשך, ובאמצע יש הפסקה ויש חלק שלא משיגים. כל אחד שמדבר איתו בטלפון אומר לו ככה בחיוך ככה, אתה יודע, אתה בא למוסך, אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע מתי אתה יוצא. ובשמחה הוא אומר את זה. אני מאוד מצא חן בעיניי, כשהוא עונה להם, אז דיברתי איתו, שאלתי אותו במה הוא עושה, כשככה, אתה רואה, בן אדם בנה לעצמו כלים, איך לא לצאת מדעתו שם במוסך? הוא אמר לי, גם בבית חולים זה כך, שאתה הולך לבית חולים זה אותו דבר, אתה יודע איך שאתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא, צריך סבלנות. אדם שאומר לעצמו את המשפט הזה, אז הוא עובר את, את התקופה הזאת של החיקיון בנעימים. הוא עובר את הבנעימים. אז יש לו זמן לדבר איתי בסבלנות, הוא יכול ללמד אותי כמה דברים, אני יכול ללמד אותו כמה דברים. יש מה ללמוד שם בשעה, שעתיים, שלוש שעות, חצי יום, יום שלם, יומיים, לפעמים שאתה צריך להמתין. גם אני רואה אותך, אתה נתן לי כל זמן דוגמאות. רק אני רואה את הפרצוף שלך, אתה נתן לי דוגמאות. בצבא. כולנו הולכים למילואים, אני כבר לא. יש תמיד את האחד הזה ש... אוף, זה בדיוק בא לי, אני לא יכול, זה אי אפשר, הוא עצבני כל השבועיים, הוא עצבני. יש אחד בא, אומר, יש לי מילואים, בא בסבבה. שניהם עברו את המילואים, שניהם עשו סיורים, שניהם עשו מה שצריך לעשות. אחד, הוא בשמחה כל השבועיים, השני בעצבים כל השבועיים. והכל בראש של הבן אדם, שנזכה בעזרת השם באמת להתכוונן, להיות אנשים טובים תמיד, בכל מצב. כל טוב. תודה לכם שזכיתי ללמוד את זה. עוד פעם, זה גם בשבילי, זה לא רק בשבילכם.